שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בין החרפה בתחלואה למבצע החיסונים. זה הנושא שלנו, אנחנו נמצאים בתקופה רגישה, שבה לא ברור באיזה כיוון אנחנו צועדים מבחינת ההתמודדות עם המגפה, כשמצד אחד הנתונים של מספר החולים המאומתים עולים מדי יום, בו בזמן שהחיסונים שנכנסו לתמונה אמורים לשפר את המצב, אבל זה בתנאי שהמבצע הזה מתנהל כהלכה, והציבור בא בהמוניו להתחסן, כפי שמקווים בדרג של מקבלי החלטות, וגם כמובן המומחים בנושא הזה. עמנו, החוקר האורח במכון כיום, הוא לשעבר מנהל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. שלום רב משה.
שלום, שלום.
אנחנו נתייחס תחילה לנתונים המדהיגים שמגיעים בבוקר הזה שבו אנחנו מצלמים את הפודקאסט על עלייה דרמטית במספר המאומתים, החולים המאומתים בקורונה. יש לדעתך דרך לטפל בהתפרצות של המגפה בלי לפגוע בתפקוד התקין של המשק, משהו שלמדנו כלקח מהסגרים הקודמים?
התקהלויות. אני חושב ששוב, אנחנו, אם יש משהו שלמדנו, זה א', שצריך לתעדף ולהחליט מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא הלימודים בבתי הספר היסודיים ובגנים, וכל השאר צריך להיות, להבין את הקושי, לפצות כלכלית, אבל להיות מאוד חד משמעיים עם זה. וכל סוג של התקהלות, לא לאפשר לו מקום. שוב, הפעם בניגוד לסבבים הקודמים, יש לנו אופק שהוא בסך הכל גם ברור וגם קרוב וגם הרבה יותר אופטימי.
נעבור לעוד עניין שמעסיק אותנו בימים האחרונים, ואלה הדיווחים על מוטציה, על מעין זן חדש, הוא צבר של כמה מוטציות שהתגלה בלונדון, ואנחנו מבינים ש... זה לאו דווקא המוקד של התחלואה, אבל פשוט שם הצליחו לאתר את ההתפתחות המדהיגה הזאת. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, האם מלכתחילה זו הייתה הנחת העבודה של משרד הבריאות, של הגורמים שמטפלים במגפה, מה עושים כדי להתמודד עם זה? וכמובן, האם החיסון שתכף אנחנו נתייחס אליו בהרחבה, יעיל גם כנגד המוטציה או המוטציות האלה באשר הן?
אז אנחנו יודעים שווירוסים עוברים בין מוטציות או מפתחים איזשהו וריאנט כזה או אחר. זה קורה הרבה בשפעת. אני חושב שהנחת העבודה הייתה שזה קורה פחות בווירוסים מסוג קורונה, שה-COVID-19 הוא מהמשפחה הזאת. מצד שני, זו אופציה שידענו שהיא בהחלט, בהחלט יכולה לקרות. עכשיו, אני תכף נדבר מה היא בוודאות אומרת ומה אנחנו עוד לא יודעים. היא בוודאות אומרת שהתקופה המורכבת שבה אנחנו חיים, שמופיינת בהרבה מאוד אי-וודאות ושינויים מפתיעים שיכולים לקרות, תימשך למרות החיסון. לצד זאת כן יש דיווחים מאתמול, שהחיסון הנוכחי כנראה הולך להיות יעיל גם כנגד הווריאנט הזה שהתגלה בלונדון. אם יימשכו באמת התפתחות של וריאנטים ומוטציות, והם יגיעו למצב שהם לא כלולות תחת החיסון, אנחנו בעצם נראה איך הקורונה הופכת, מבחינת ההתמודדות החיסונית, לסוג של שפעת. מהשפעת יש עשרות עד כדי 100 ולמעלה מ-100 זנים, ומפתחים חיסונים בהתאם לשכיחות הצפויה של הזנים באזור מסוים בכדור הארץ, אם זה הצפוני או הדרומי. אני מקווה שלא נגיע למצב הזה, אני מקווה שאנחנו נשתלט על התחלואה באמצעות החיסון, בלי שיתפתחו וריאנטים או מוטציות שהחיסון לא יעיל נגדם, אבל אם כן, זאת כנראה תהיה הדרך להתמודד.
אז הפרקטיקה של העניין עשויה להיות פיתוח, איך לומר, עדכונים של החיסון ככל שנצטרך בהתאם למוטציות?
כן, מה שטוב בטכנולוגיה החדשה של ה-RNA שליח, mRNA, זה שיחסית מאוד קל לפתח את המענה לזנים החדשים, וגם הייצור הוא יחסית ייצור המוני, מהיר ויחסית בקלות לעומת החיסונים שבהם אנחנו משתמשים בזנים מומתים או מוחלשים.
אז נעבור לענייני החיסון. אפשר לומר שזה בעצם האור שאפשר כרגע לראות בקצה המנהרה, אחרי חודשים רבים של גישוש בערפל. החיסונים הגיעו לישראל, יגיעו בכמויות הרבה יותר גדולות בהמשך. מדינת ישראל נערכה מראש, רכשה, דאגה שיהיה מלאי לפחות כדי לחסן את האוכלוסייה שנמצאת בסיכון. ובכל זאת אנחנו מנסים להבין איתך איך המבצע הזה צפוי להתנהל, שלב אחרי שלב. זה דבר אחד. ומעבר לכך, אחרי שהבאנו את החיסונים, צריך גם להביא את האנשים, לשכנע אותם ליתר דיוק, להגיע להתחסן. אז זה אתגר בפני עצמו, ובסופו של דבר זה גם עניין של הסברה. אז לכל הסוגיות האלה אנחנו נתייחס בדקות הקרובות, ונתחיל מהמבצע עצמו, איך הוא בנוי, איך המערך הרפואי בישראל ערוך להתמודד עם המבצע הזה. מה אנחנו יודעים עד עכשיו?
אז אחד הדברים הטובים באמת, א', זה באמת החיסון, זה באמת בשורה מאוד גדולה שמאפשרת פתרון שהוא אולטימטיבי למגיפה, לחיסול המגיפה, ובאמת חזרה לשגרה, גם אם השגרה לא תהיה אותה שגרה, זה עדיין יהיה מציאות אחרת מהמציאות של סגרים והגבלות שבהם אנחנו נמצאים באיזשהם סבבים. לגופו של עניין, הדבר הטוב זה שלא היינו צריכים להקים שום מערך מאפס. יש לישראל, וזה דבר די נדיר שעובד טוב, הרבה יותר טוב מכל מדינה אחרת בעולם, זה מערך הרפואה בקהילה, קופות החולים. הן רגילות לחסן את האוכלוסייה כנגד שפעת, ומה שאת צריך פה זה על התשתית הזאת של קופות החולים, פשוט להעצים אותה ולאפשר מתן של הרבה יותר חיסונים בפרק זמן הרבה יותר קצר, ומכיוון שהקופות הם גופים מקצועיים שמנוהלים היטב, אז המבצע הזה, למרות הרעשים שאנחנו שומעים, ינוהל טוב. החלק הלוגיסטי, גם אם יהיו קשיים, הוא בסוף ינוהל בצורה טובה. זה אתגר, אבל זה אתגר שבכוחות שיש לנו אנחנו יכולים להתמודד איתו. ואז אנחנו עוברים לאתגר היענות האוכלוסייה. היענות האוכלוסייה זה שוב, אנחנו מייצרים את היכולת של הציבור להתחסן, עכשיו צריך לגרום לציבור להתחסן. אז א', הדיווחים שאנחנו רואים בימים האחרונים על הרצון של הציבור להתחסן, הם דיווחים אופטימיים. זה טוב להתחיל את המבצע, כשהביקוש לחיסון מצד האוכלוסייה הוא ביקוש גדול. אנחנו צריכים לראות שאין פה איזשהו גל של מתחסנים שאחר כך ידח, ובשביל זה יהיה צריך באמת הרבה מאוד פעולות של הסברה ושיח עם הציבור. אני חושב שהבסיס הוא לקיים שיח כן ואמיתי, ולא לבטל את החששות של הציבור. לחלק גדול מאוד בציבור יש רצון להתחסן, אבל יש גם חששות. עם החששות האלה צריך להתכתב, צריך להסביר, צריך להסביר בצורה מסודרת מהם הסיכונים, מה השכיחות של הסיכונים, ומה הסיכון הזה ביחד לסיכונים האלטרנטיביים של אין התחסנות.
אז בוא ניכנס ברשותך לעובי הקורה. אתמול נערך במכון כנס תחת הכותרת מרוץ ההתחסנות, איך מגבירים את ההיענות לחיסון הקורונה בישראל. והדוברים שם מכל מיני תחומים, מכל מיני זוויות של המשבר הזה, הסכימו שבאמת, כמו שאתה אומר, עניין ההסברה והסינכרון בין הגורמים השונים הוא קריטי כדי להביא את הציבור. השאלה היא לגבי הדרך שבה זה מתפרש בציבור עצמו, ונגיד את מה שכבר אמרנו, אי אפשר להתייחס בצורה מונוליטית לציבור בישראל. אנחנו מכירים את העניין של דעות שונות במגזרים שונים, לא ניכנס כרגע לניתוח הסוציולוגי של העניין, אבל בהקשר המערכתי, מה התובנות שהפקנו מהכנס הזה לגבי האתגרים ולגבי ההתמודדות עימה?
בגדול אפשר לחלק את הציבור הישראלי לשלושה חלקים ביחס לחיסון. החלק האחד ילך להתחסן, יש חיסון, הוא הולך להתחסן, אנחנו רואים את זה. החלק האחר זה השוליים הקיצוניים שמתנגד לחיסון, וכנראה מול האוכלוסייה הזאת יהיה מאוד קשה לייצר היענות לחיסון. בתווך יש היקף גדול מאוד של האוכלוסייה, שהם מה שנקרא המאססים או הדחיינים. יש להם בסך הכל סנטימנט חיובי כלפי החיסון, אבל הם רוצים לחכות קצת, רוצים לראות שזה יותר בטוח, שעוד אנשים שמכירים עושים, ואז לקבל את ההחלטה. המיקוד הציבורי שלנו צריך להיות באוכלוסייה הזאת. ככל שהאוכלוסייה הזאת תבוא להתחסן יותר מוקדם, בשיעורים יותר גדולים, ככה אנחנו נביא להכחדתה של המגיפה יותר מהר. והאוכלוסייה הזאת, בכלים של מצד אחד הסברה, מצד שני, לבוא ולתת באמת איזשהו מערך תמריצים, שוב, לא סנקציות ולא הטלת חובת חיסון, אבל כן לבוא ולומר שמי שמתחסן יוכל לנסוע לחול, ומי שמתחסן יוכל ללכת לקניון. יש פה עוד שאלות מדעיות פתוחות שנצטרך להתמודד איתם, אבל המסקנה היא שאם אנחנו נלך בכיוון הזה, אנחנו נוכל לגרום לאותם אנשים שיושבים על הגדר, לעבור לצד הנכון של הגדר כמה שיותר מהר. ואני חושב ששוב, זה אתגר, אבל זה אתגר שאפשר להתמודד איתו. צריך לשתף פעולה עם החברה האזרחית, יש היום עמותות רציניות מאוד, אם זה עמותת מדעת ומחוסגן, ומכון דוויצון ומכון ויצמן, גורמים רציניים מאוד שעובדים בדיוק כדי להתמודד עם החוסר ידע שיש בציבור, ועם הרצון לדעת שיש בקרב חלקים רבים מהציבור, ואני סבור שבאמת בהתנהלות נכונה אנחנו נצליח.
בעיה אחרת שגם היא עלתה על הפרק היא פייק ניוז, שבקהלים מסוימים, במקומות מסוימים, מפיצים אותה במכוון. פייק ניוז שנועד בעצם לסכל את החיסון. איך מצמצמים את הנזק שזה יוצר, ואולי איך בעצם מנהלים מערך הסברה שגם מקטין את ההשפעה של הפייק ניוז לדעתך?
אז א', באמת צריך להציף את הרשתות ואת התקשורת במידע יזום, ולא רק להיות ריאקטיביים לאותו פייק ניוז, אלא פשוט להיות נוכחים על המגרש ולהפיץ את המידע מטעם גורמים מוסמכים או גורמים באמת מקובלים שאפשר לסמוך על הידע שהם מוסרים לציבור. הדבר השני זה באמת להילחם מ-shame and blame לכל אותם אנשים שמפיצים פייק ניוז, ועד באמת לפעול מול הגורמים, מול הפלטפורמות, אם זה פייסבוק, טוויטר וגורמים אחרים, ולצפות מהם לממש את האחריות שיש להם, גם אם זה נשמע אולי קצת דרקוני, אבל בנושאים כאלה של חיי אדם זה חשוב. צריך לצפות מהם לפעול נגד אותם מפיצי חדשות כוזבות, מידע כוזב, כי הדבר הזה בסוף באמת, במקרה הזה הוא באמת בנפשנו.
ברור. בוא ננסה לתת איזושהי הערכה זהירה לגבי הסיכויים וטווח הזמן שבו אנחנו עשויים לראות שיפור משמעותי בעקבות החיסונים. ככל שאנחנו יכולים להעריך איזה אחוז מהציבור צריך להתחסן כדי שהשיפור יהיה משמעותי, וכמו שאמרת, נעבור לפאזה אחרת של התמודדות עם המגפה. וכמובן, בתוך כמה זמן דבר כזה יכול לקרות.
אז בואו נניח שתי הנחות שאנחנו עדיין לא יודעים בוודאות. האחת היא שהחיסון מונע העברה של הנגיף, ולא רק הופך את המחלה לאסימפטומטית, וההנחה השנייה היא שהוא באמת מחזיק לזמן רב, וזה מצטרף להנחה שלנו, שהווריאנט החדש מגיב לחיסון שפותח עד כה. בהנחה ששלושת הדברים האלה קורים, ובהנחה שבאמת כמויות החיסון שצריכות להגיע תגענה, אני מעריך שתוך שבועיים כבר יקראו לאוכלוסייה הכללית להתחסן, כי יהיה מספיק מנות חיסון לכולם. אם אנחנו נראה היענות של האוכלוסיות בסיכון, והיענות של האוכלוסייה הרגילה, אז באמת חודש מרץ לקראת האביב, אני חושב שאנחנו נוכל לראות כבר שינוי משמעותי. אנחנו פה הרבה הנחות, שחלקן יכולות גם לא להתממש, יכולים לקרות דברים בלתי צפויים אחרים, אבל עדיין אני מאמין שהתחסנות של מסה מהאוכלוסייה, שאין סיבה שזה לא יקרה עד חודש מרץ, תביא לשינוי משמעותי בהתמודדות שלנו עם החיסון, ויכולת לקחת הרבה יותר, נקרא לזה, סיכונים בהתנהגות הציבור, ולהבטיח את שלום הציבור גם עם חופש תנועה הרבה יותר רחב.
לסיכום השיחה שלנו, אני רוצה לשאול אותך, בהנחה שהמצב נמשך, איך נאמר, עם מגמת שיפור, אבל עדיין אנחנו בתקופת קורונה, המגפה לא חולפת, היא רק נחלשת. מה הם מדגשים, גם בהתחשב בכך שהחיסון לא מונע את ההעברה של הנגיף מאדם לאדם, מה הם מדגשים ההתנהגותיים שחשוב להקפיד עליהם כדי שלא ניקשל כולנו גם אחרי שחלק ניכר, אם לא רוב הציבור, יהיה מחוסן.
אז לגבי העברה, אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו מקווים שהוא אכן מונע העברה. אני חושב שהכללים הבסיסיים של מרחק, היגיינה ומסכות, יצטרכו ללוות אותנו. זה לא אומר שלא נוכל להגדיל את מספר האנשים שנמצאים בכל התקהלות, לקיים אירועים, שוב, לא המוניים, אבל בהיקפים יותר גדולים, עם שמירה על מרחק ומסכות. אני מקווה ומאמין שאת זה אנחנו נוכל לעשות, אבל עדיין, צריך לראות גם את הברכה שבמסכות והיגיינה ושמירת מרחק. אנחנו רואים השנה שתחלואת השפעת היא נמוכה מאוד, וגם התחלואה ממחלות ויראליות אחרות ומדלקת ריאות. זה לבד מביא לחיסכון בתמותה של למעלה מ-1,000 איש השנה ככל הנראה. אלה מספרים מאוד משמעותיים. כלומר, הכללים האלה שאנחנו עושים אותם עבור הקורונה, תורמים לנו גם למניעת תחלואה אחרת, שגם היא בסוף מסכנת חיי אדם. אז אנחנו נצטרך להמשיך לשמור על הכללים, בד בבד עם חזרה באמת באמת חופש תנועה ופעילות כלכלית וחברתית הרבה יותר גבוהים.
תודה רבה משה, ונאחל לסיום דרך צלחה לכולנו בתקופה המאתגרת הזאת.
תודה רבה, להתראות.